בוקר טוב. אנחנו עסקנו בסוף השיעור הקודם ביסוד הראשון, י"ג העיקרים, מציאות הבורא השתבח, מציאות השם, המציאות, לא סתם מציאות, הוא נמצא באופן השלם שבאופני המציאות, הוא מחויב במציאות, וכל שאר הנמצאים, כולם תלויים בו, כולם קיימים רק מכוחו, לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם. אמיתתו היא, אמיתת מציאותו היא מחויבת, ומציאות כל שאר הנבראים, כולל מלאכים, גלגלים וכל הנבראים מארבע היסודות, כל המציאות כולה בעצם אפשרית המציאות ותלויה בו. כן, זה העיקר שהכל תלוי בו, כמו שהרמב״ם יסיים. עכשיו, הרמב״ם גם סיים את היסוד בפסוק שמורה עליו, אנוכי השם אלוקיך. כן, וזה היסוד הראשון, הוא שמורה עליו, דיבר, הדיברה הראשונה, אנוכי השם. אז נמשיך קראנו את הדברים גם בהלכות יסודי התורה, כשהרמב״ם פותח במצווה הראשונה, שהיא יסוד היסודות ועמוד החוכמות, ויש עוד מה להסביר כאן, לא השלמנו פה את העניין הזה. אז הרמב״ם אומר, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, נדע שיש שם מצוי ראשון, והוא ממציא כל הנמצא, וכל הנמצאים מן שמיים וארץ, ומה ביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין דבר אחר יכול להימצות. כן, יש כאן, אומר הרמב״ם, לא רק כל הנמצאים נמצאו בהיסטוריה, בעבר, ממציאותו של הקדוש ברוך הוא, אלא אם הוא לא מצוי, שום דבר לא יכול להיות קיים. זאת אומרת, הוא מקיים אותם באופן מתמיד, כמו שהוא אמר אצלנו, ובו קיום מציאותם, וממנו נמשך הקיום. כן, התמדת הקיום, כמו שהרב שילת גם כן כותב כאן. זאת אומרת, הקיום של הדבר, קיום של כל המציאות תלוי לעולם במציאות השם, ואין לו קיום מצד עצמו. ואם יעלה על הדעת שאין כל הנמצאים מלבדו מצויים, הוא לבדו יהיה מצוי, ולא יבטלו לביטולם, שכל הנמצאים צריכים לו. והוא ברוך הוא, אינו צריך להם, ולא לאחד מהם, אף אחד מהם, הוא קיים מצד עצמו, ולא תלוי בשום נמצא אחר. לפיכך אין אמיתתו כאמיתת אחד מהם, הוא שנביא אומר, והשם אלוהים אמת. הוא לבדו האמת, ואין לאחר אמת כאמיתו. והוא שהתורה אומרת, אין עוד מלבדו. כלומר, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. כן, זה לא שלא קיימת מציאות בכלל, הרמב״ם אומר, כמו שאפשר לראות באמירות בחסידות, המציאות ודאי קיימת. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומקיים את הנמצאים. אלא שהם כולם, המדרגה של הקיום שלהם, חוזק הקיום שלהם, האמת של הקיום שלהם, היא בעצם שהם תלויי מציאות בקדוש ברוך הוא. הם לא, אין להם קיום מצד עצמם. הקיום שלהם זה מה שאומר, אין עוד מלבדו, כלומר אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. אין מצוי אמת מחויב המציאות. אלא הוא מחויב המציאות היחיד. שהמציאות אפשרית המציאות ותלויה בו. המצוי הזה, עכשיו שימו לב מה, הגענו לכאן אתמול, שימו לב מה הרמב״ם מוסיף כאן. נראה לי שהרבה אנשים לא מבינים מה הרמב״ם מוצא בהלכה הזאת. עוד מי שלא למד מורה נבוכים. הרמב״ם אומר, המצוי הזה, שיסוד היסודות, ועמוד החוכמות לדע שהוא קיים, שדיברנו עליו עכשיו, מחויב המציאות הזה, הוא אלוה העולם, אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכוח שאין לו קץ ותכלית, בכוח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ולא גוף. מה הרמב"ם מוסיף בהלכה הזאת? אתה רוצה להגיד שהוא אלוה העולם, הוא אדון כל הארץ, בסדר, אבל כן, והוא מנהיג הגלגל, הוא מסובב את הגלגלים, הוא מסובב את הגלגל היומי, שבסיבובו מסתובבים כל הגלגלים האחרים גם כן, וככה אנחנו, יש לנו יום ולילה, בסדר, אתה רוצה להגיד את ריבונותו, את עוצמתו, אבל מה הוא מוסיף הרמב״ם? שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר שיסוב בלי מסובב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ובלא גוף. הרמב״ם מביא פה בעצם הוכחה, בעיניו את ההוכחה הכי פשוטה והכי חזקה למציאות השם, מתוך התבוננות בטבע. הרמב״ם אומר שאם מתבוננים בסיבוב הגלגל ומבינים שזה סיבוב מתמיד, זה סיבוב נצחי, בכוח שאין לו הפסק, הוא מסתובב, הגלגל סובב תמיד, כן? וכדי לסובב אותו תמיד בצורה שלא ייפסק לעולם, אז צריך כוח שאין לו הפסק, כוח שבלא קץ ותחליף. והרי כל דבר חומרי וכל דבר גשמי, כל דבר שאנחנו, כל נברא, יש קץ ותחליט לכוחו. וזה מה שהרמב״ם אומר, אם נתבונן בסיבוב הגלגל שהוא משהו מתמיד ונדרש בשבילו כוח אינסופי לסובב אותו, אז נדע שמסובב הגלגל הוא ריבונו של עולם, הוא אדון כל הארץ. זה מה שהוא אומר פה, שהוא זה שמסובב את הגלגל, שהגלגל סובב תמיד. אי אפשר שיסוב בלי מסובב. חייב להיות סיבה, משהו שמקור כוח שיסובב את הגלגל. אז זה באמת, אתה צודק, שזה בנוי על התפיסה של התפיסה המדעית בזמנו של הרמב״ם, שהם בעצם אמרו ש באמת הם תפסו שבעצם אין דבר כזה חומר שנע בלי מניע, בלי כוח שמזיז אותו. היום אנחנו, כבר ניוטון אמר שיש שיווי משקל, יכול להיות גם שיווי משקל לחומר שהוא יהיה בתנועה. זאת אומרת, אחרי שאתה שינית מצב של חפת ממנוחה לתנועה, אז לא תיפסק התנועה, אלא אם כן תעצור אותה. הסיבה שגוף פה עוצר אחרי שהזזנו אותו, זה בגלל החיכוך שלו עם האוויר ועם הרצפה ועם כל מה שהוא נוגע בו, שעוצר אותו. אם לא תעצור אותו, הוא ימשיך. בחלל תזרוק אבן, היא לא תשנה את המהירות שלה. עד שלא יופעל עליה כוח אחר, שתתקרב לאיזה כוכב, שהיא תימשך אליו בגלל כוח המשיכה בין כל שני עצמים, הוא לא ישתנה. לכן גם גלגל תיאורטית שסובב אותו שם יכול להמשיך להסתובב עד שלא יעצרו אותו, הוא יסתובב. זה המצב המנוחה שלו. אבל במדע של אריסטו, שיש לו יסוד במושכל הראשון של הבן אדם, זה בעצם דבר לא יסתובב בלי סיבה. כן, לא יכול להיות שהוא יסתובב בלי סיבה באופן מתמיד. ועל בסיס זה הרמב"ם מסביר. באמת ההוכחה הזאת, כמו שאנחנו רואים, היא לא בדיוק תואמת את המדע שלנו, אבל הרעיון של ההוכחה הזאת, שאי אפשר שיסוף בלי מסבב, הוא ש נכון? אין גלגל. ודאי, כן. אבל יש פה רעיון יסודי שהוא כן נכון. הרעיון היסודי שהוא מחפש סיבתיות לכל דבר. אנחנו רואים חוקי טבע מתקיימים, אבל מה מחייב את החוק? מה מעמיד את החוק? פה זה כבר לא, אצל הרמב״ם זה היה כאילו הוכחה יותר על השולחן, ברורה. אבל פה זה נשאר אותו תפיסה שאומרת שלכל דבר יש סיבה, וכל דבר מוכרח, יש לו מכריח. וככה מתוך חוקי העולם אפשר ללמוד על הסיבה שמחייבת ומקיימת את החוקים. שזה המצוי הראשון, שהכל נמצא מכוחו. אבל באמת, אני רוצה להדגיש למה הרמב״ם חשוב להכניס פה את ההוכחה הזאת ליסוד היסודות ועמוד החוכמות. למצוות עשה הזאת של האמונה, כן? זה, בהלכה הבאה ממשיך הרמב״ם ואומר, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. וכל המעלה על דעתו שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, עבר בלא תעשה, שנאמר לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. וכפר בעיקר, שזהו העיקר הגדול שהכל תלוי בו, כל מציאות התורה והמצוות תלויים בו, וכל הנמצאים כולם תלויים בו במציאות, כמו שלמדנו. זה העיקר הגדול, כי בתור אמונה, בתור דעה, זה כל התורה והמצוות תלויות בו, אבל גם בתור במציאות, כמו שלמדנו. הקדוש ברוך הוא מחויב המציאות, שכל שאר הנמצאים תלויים במציאותו. לגבי המצווה, ולמה הרמב״ם מביא פה את ה... תשימו לב איך שהרמב״ם מתנסח פה, וידיעת דבר זה מצוות עשה. כן, יסוד היסוד עמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון. וכו', לידע. הרמב״ם מנסח, כותב את זה בעברית, וככה ברשימה למעלה. הרמב״ם אומר שביסודי התורה הוא מונה 10 מצוות. הראשונה, לידע שיש שם אלוה. ככה במיין הקצר בהקדמה, מצווה ראשונה ממצוות עשה, לידע שיש שם אלוה, שנאמר אנוכי השם. מצווה השנייה, אנחנו נראה ליחדו, משהו, העניין הבא שהוא עובר אליו, וגם אותו הוא יבסס באופן שכלי, ויסביר באופן שכלי למה הוא אחד ואינו גוף. כמו שאנחנו נראה. היה, אולי לפני שנגיד את ההסבר, נביא את המחלוקת, הרמב״ם כידוע בספר המצוות הוא לא התנסח ככה, הוא אמר להאמין. המצווה הראשונה היא הציווי, ככה הרמב״ם כותב בספר המצוות, אשר ציוונו להאמין האלוהות, אומנם שם זה נכתב בערבית, והרב קפח מתרגם שם לידע, לדעת את השם, אבל בתרגומים הקדומים תרגמו להאמין, כבר נדבר גם על התרגום הזה, מה התרגום המדויק, כן, אז מה המצווה? הוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, הוא אומרו, יתעלה, אנוכי השם אלוקיך. היה מחלוקת גדולה בין הרמב״ם לבעל הלכות גדולות, והרמב״ן אחר כך סייע גם כן, הוא בעצם הסביר את שיטת בעל הלכות גדולות, אף על פי שהוא בעצמו סובר כמו הרמב״ם. בעל הלכות גדולות סבר שלא למנות את מצוות אנוכי השם כמצווה מתוך התרי"ג המצוות. והרמב״ם כן מנה את זה, גם הרמב״ן בסוף הסכים עם הרמב״ם, אבל הוא טרח להליץ ולהסביר את דעת בעל הלכות גדולות, שלא מנה את המצווה. והוא הסביר אותו בטענה שהיא לכאורה טענה חזקה מאוד, שצריך להבין איך הרמב״ם בכל זאת מונה את המצווה כמצווה. הרמב״ן כותב בהשגות לספר המצוות, ונראה מדעתו של בעל הלכות שאין מניין תרי"ג מצוות אלא גזרותיו יתעלה, שגזר עלינו לעשות, אומנענו שלא נעשה, אבל האמונה במציאותו יתעלה, שהודיע אותה אלינו באותות ובמופתים וגילוי שכינה לעינינו, הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות. אז העיקר והשורש הזה לא ימנה בחשבונן. כן, והוא מאמר החכמים, אמרו לו גזור עליהם גזרות, אמר להם, לאו, כשיקבלו מלכותי, נגזור עליהם גזרות. כן, אז מדקדק הרמב"ן, עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו, והמצוות הנגזרות מאיתו יתעלה מעניין אחר. זאת אומרת, באמת, כשמתבוננים בזה, זה לא רק מדוקדק בדברי חכמים, שחילקו בין קבלת המלכות לגזרות, אלא זה מחויב מצד עצמו. מה שייך לדבר על מצווה לפני שאתה מניח שיש מצווה? מי מצווה את המצווה? להאמין שיש מצווה. זה בעצם בלתי אפשרי. לכן חשוב, עכשיו, לעומת זאת הרמב״ם, הוא מביא מקור ברור בספר המצוות, שזה אחד מתרי"ג המצוות. הרמב״ם אומר, ובסוף גמרא מכות אמרו, תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני, מה יקרא? תורה ציווה לנו משה, כלומר מניין תורה, מניין תורה, והקשו על זה, הגמרא אומרת, והקשו על זה ואמרו, תורה בגימטריה, אחי אבי, שיט 111 אבי, תורה זה 611, והייתה התשובה, אנוכי ולא יהיה מפי הגבורה השמעום. הנה כבר התבהר לך כי אנוכי השם מכלל 613 מצוות, והוא ציווי באמונה כמו שבארנו. עוד פעם פה, באמונה, לפי תרגום רבי משה אבן תיבון, מתרגם ספר המצוות, הנכד של רבי יהודה, בן של רבי שמואל. אז באמת, אבל איך נבין מה התשובה לטענתו של רס"ג? באמת לא שייך לדבר על ציווי אם אין, לפני שאתה מניח את מצווה. זה לא יכול להיות מצווה כשאין מצווה. זאת אומרת, כאילו, תקשיב, המצווה הראשונה שמצווה המצווה, שתאמין שיש מצווה, אין מצווה. אז אני אסביר את מה שבעצם... מצוותו ואמונתו בעין כאחד. הפשט בדברי... הפשט שנראה בדברי הרמב״ם, זה שמצוות האמונה היא בעצם ביסוס האמונה וברורה וידיעתה כמה שיותר על ידי, כן, ולבסס את אותו הנחה שקיימת. הנחה במציאות המצווה היא קיימת כמובן והיא לא נמנה. המצווה היא לדעת את זה, לברר את זה, לכן הרמב״ם מביא פה את ההוכחות לעניין הזה. אנחנו ראינו ש... אצלנו בהקדמה, בעניין היסודות, הרמב״ם אמר שהוא רק מביא את, הוא רק מודיע לנו את העיקרים, והוא לא מוכיח אותם. גם במשנה תורה הוא בעיקר מביא, הוא לא מרחיב הרבה בהוכחת היסודות, אבל מה שאפשר בתמצית הוא כן אומר, שלדעת הרמב״ם זה עיקר קיום מצוותה של האמונה, לברר ולדעת את זה בצורה ברורה, ככל שניתן, בעצם את מציאות השם. לברר את זה באדם ולא לחשוב, לא לעלות בדעת את האפשרות שחלילה הוא לא קיים או משהו כזה. מבחינה לשונית, רק צריך להעיר שאנוכי השם אלוקיך, זה לא כל כך נשמע מציווי. אנוכי השם זה תיאור מציאות. זה לא, אני השם אלוקיך, אבל לא כתוב, תדע שאני השם אלוקיך. אבל באמת אפשר לשמוע את זה מהניגוד ללא יהיה. יש לנו את הדיברות, אנוכי השם ולא יהיה. כמו שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, ואיסור לעלות על הדעת שיש שם אלוה אחר חוץ מזה, אז אתה מבין שגם לדעת שיש דווקא אותו, זה מצוות עושה. כמו שיש לנו בשבת, כתוב לא, שהוא יש שבתון ולא לעשות כל מלאכה. מזה שלא לעשות כל מלאכה, זה איסור לא תעשה, אתה מבין שלשבות ממלאכה זה מצוות עשה. זה לגבי זה. עכשיו רק נסיים בעניין הזה, לגבי התרגום. אם המצווה היא לידה ולהעמיק ולברר את האמונה, שזה שייך לצוות, כי זה אחרי ההנחה שיש מצווה, אז מה, אז לכאורה הרב קפח צודק בתרגום שלו, בספר המצוות, איך שהרב קפח אומר, הרמב״ם כתב לך בערבית שם את הביטוי מעתקדה או משהו כזה, שאומרים את זה, והוא בעצמו כתב את זה בעברית שכוונתו לידה, אז מה שייך לתרגם את זה, הוא מציג על אבן תיבון, מה שייך לתרגם את זה להאמין, שלהאמין, לפחות בלשון שלנו, זה לחשוב שדבר אמיתי אפילו שאין לך ידיעה בזה, לסמוך על מה שמוסרים לך, או על האמירה אף על פי שאתה לא יודע אותה. אז... זה בעצם הטענה של הרב קפח, נלמד מהרמב״ם עצמו. אבל, כן. בכל מקרה, גם לפי הרמב״ם זה מצווה תמידית. צריך לדעת את זה, זה לא רק לברר ולהוכיח את זה פעם אחת, אלא אנחנו נראה בפרקים, בשמונה פרקים, שהרמב"ם יסביר, ולא סתם אומר, זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות, זה, ידיעת השם זה מצווה תמידית שצריך לדעת אותו תמיד. אדם ששוגה באבלי הזמן, אז הוא בעצם מסיח דעתו, גם להסיח דעתו מן האמונה, זה בעצם, או נגיד אחרת, לבוא ולחשוב, שזה יהיה כל הזמן במודעות, זה חלק מהמצווה של להאמין, של לידה. לידה כל הזמן, הוא מתאר את מעלתם של האבות, שידעו את השם תמיד, והוא מתאר את המגמה של כל התורה כולה, לתקן את המידות והדעות כולם כדי לדעת את השם. שזה תכלית כל התורה והמצוות כולם, יותר ולא רק המצווה הזאת. מילא, ברור שגם לפי הרמב״ם, הידיעה שצריכה להיות ידיעת השם, היא צריכה להיות מתמידה. אז אמרנו, לכאורה הרב קפח צודק, ועכשיו, אם הרב שילה תאיר על זה, שהרב קפח צודק, אבל את התרגום לא צריך לשנות. למה? כי יש באיגרת לחכמי מונשפלייר מצרפת, חכמי צרפת, הרמב״ם כותב להם בנושא של האסטרונומיה והאסטרולוגיה, אז הרמב״ם כותב להם, תדעו לכם, יש שם איגרת שנכתבה בעברית, ושם הרמב״ם אומר, משתמש בביטוי להאמין, הוא אומר הרמב״ם, תדעו לכם שיש להאמין, אדם צריך להאמין רק בשלושה מקורות אמת, רק בשלושה דברים, ואם לא זה, נאמר עליו, פתי יאמין לכל דבר. אם לא הוא פתי, מה זה שלושת הדברים? אז הדבר הראשון שהוא מביא שם, אולי נביא את זה בהמשך, הקדמת המשנה או משהו, בהקדמה לאבות, לא יודע, שם הוא אומר במפורש, הוא משתמש בביטוי להאמין, והוא אומר, הדבר הראשון שאדם צריך להאמין בו, זה מה שיש לו הוכחה ברורה. כן? רואים שאצל הרמב״ם, הרמב״ם בעצמו, כשהוא דיבר על להאמין, אז הוא התכוון לא סתם לחשוב לאמיתי את מה שמסרו לך בלי ברור, אלא גם דבר שיש לו הוכחה ברורה, זה נקרא אמונה. אדם, כן, אנחנו לא משתמשים במה שאני יודע, אני לא קורא לזה מאמין, היום לא משתמשים בזה. אבל האמת שלהאמין, פירושו לחשוב לאמיתי, והדבר הראשון שאני חושב אותו לאמיתי, זה הדבר שהוכחתי אותו בשכל. וזה האופן השלם ביותר והחזק ביותר של האמונה. להוכיח את זה בשכל, או להבין שזה נכון בשכל, אם זה מושכל ראשון, אז לא צריך להוכיח אפילו, אבל להבין שזה נכון בשכל. וממילא, אומר הרב שילת, שצודק הרב קפח, שהרמב״ם לימד אותנו שעיקר מצוות האמונה היא לידה, כמו שהוא התנסח בכל המקומות שהוא כתב את זה בעברית, אבל התרגום של המילה בערבית פה, המעטקדה הזאת, השורש הזה, שהרב קפח תרח, בכל מקום שהרמב״ם יזכיר אותו ורסג יזכיר אותו, לתרגם אותו על פי הרמב״ם, שזה לדעת ולא להאמין, אומר הרב שילת, זה כבר לא נכון. התרגום המילולי זה כמו שכתבו המתרגמים, זה להאמין, אלא שהרמב״ם מבין שהאמונה הנדרשת פה היא ידיעה ממש. כנראה, אני לא מבין בערבית, אבל כנראה שיש ביניהם ויכוח, וכנראה שמה שמקובל זה לתרגם את המילה הזאת להאמין, בתור אמונה. או ש... טוב, כל פנים, זה... אין הבדל, נכון, אבל הרמב״ם... לא, אם זה באמת, אולי בהקשרים אחרים דווקא אמונה היא לאו דווקא לדעת. זה נראה שאמונה היא באמת מושג רחב יותר מהמושג ידיעה. ידיעה זה קונקרטי וזה מה שמדובר פה, וגם האמונה שמדוברת פה היא בעצם מבוססת, וזה עיקר המצווה, לבסס ולברר את זה, כמו שהרמב"ם מביא לנו פה את הראייה. אבל בהקשרים אחרים אמונה זה אמונה, זה לחשוב לאמיתי. כמו שהרמב״ם שם עצמו אומר, שלוש מקורות אמת לאמונה. אם אתה אומר ידיעה, זה פחות מתאים להגיד ידיעה על בסיס קבלה. אפשר להגיד. טוב, נכון, אפשר להגיד, אבל לזה, לזה מאוד מתאימה גם הביטוי אמונה, או יותר מתאים. אני מאמין לפלוני שאמר לי, אני חושב שזה אמיתי. נכון, זה גם נקרא לדעת. על כל פנים, הרב שילת העמיד את הדברים על דיוקם, שאת הביטוי אפשר לפרש אמונה, ואפשר לתרגם אמונה, ותירושו פה הוא ידיעה, וזו המצוות עשה הראשונה, עד כאן להיום.